מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך.
ברוכים הבאים לפרק מספר 89 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, עמית רוזנטל, עם רקע של סן פרנסיסקו כאן לצידי. אני מזכיר שאפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ולראות אותנו ביוטיוב. מה קורה, עמית?
מה העניינים? בסדר, רק ברקע, חולם על סן פרנסיסקו וגר בישראל, כרגיל. אני אחלה. היום שני חבר'ה איכותיים ביותר איתנו, שי ואמיר מחברת פיקסלרס. בשתי מילים אני אציג אותם, יש להם מותגים משלהם, ומנהלים מותגים למי שהם רואים בו פוטנציאל, שמה זה אומר אנחנו נשמע בטח תכף. אז אמיר ושי, ברוכים הבאים, שמחים מאוד שאתם איתנו.
היי, איזה כיף שהזמנתם אותנו. אנחנו רואים אתכם רק בעד המסך, זה ממש תענוג.
קודם כל יש לנו פה, כיף לארח אנשים שמאוד מאוד מאוד ותיקים בתחום, רק מהשיחה הקצרה שעשיתי איתכם מקודם, הבנתי כמה עומק יש. קראנו לזה פעם דינוזאורים בעולם האי-קומרס ואמזון בפרט. אז בואו נתחיל ככה כמו שאנחנו מתחילים כל פרק, ובואו תיקחו אותנו למסע אחורה בזמן, כחצי שנה לפני שאתם נכנסים למסע באי-קומרס. מה אתם עושים באותה תקופה, ומה גורם לכם להיכנס, וגם איזה שנה אנחנו נמצאים? זרקו אותנו אחורה.
Which one, שי? מי יתחיל?
ורגע נשים כוכבית שדיברנו עליה, שיכול להיות שאנחנו נקפוץ בין עברית לאנגלית, כי גם את זה אנחנו נשמע בסיפור, חזרתם ארצות הברית לא מזמן, אז ככה שהפרק הזה יהיה טרנס-אטלנטי.
אז החברה שלנו חברה אמריקאית, אתה לוקח אותי ל-2008, וואי, אני מגיש זקן.
וואו.
הייתי בן 20 ומשהו, היה לי עסק למלונאות לכלבים, דייקר, ב-Upper East Side, שדרה בין החמישית למדיסון, 96th Street.
עוד פעם, רגע, שתראה, אני חייב לחזור אחורה דקה, בשיחה. מלונאות לכלבים?
בעברית פנסיון.
חשבתי, אוקיי, פנסיון.
אמרתי לך, יש מילים שאני לא יודע בעברית.
כי אמרת בשדרה החמישית, אז אמרתי, טוב, פנסיון זה לא. כנראה באמת איזה מלון, איזה 5-star זאת.
אני דווקא אלי חושב שיש דברים שיש רק בניו יורק. מלון לכלבים זה יכול להיות רק בניו יורק דבר כזה.
האמת שכן, ראש העיר היה אצלנו וכל המי ומי היו אצלנו. אז הרגשנו די חשובים. היה שם מאוד כיף, גרתי שם המון המון שנים. וב-2008 התחיל המיתון. ורק למבוגרים מאיתנו עברו את המיתון הזה נראה לי ב-2008, ואז החלטתי, רגע, הפסדתי 30% מהעסק. למרות שאני מתעסק עם אנשים מאוד מאוד עשירים, עדיין הם מנסים להוציא פחות. אז מביאים פחות סופי שבוע, היו טסים כל סוף שבוע, משאירים את הכלבים, שוטפים את הכלבים על בסיס שבועי, פתאום המינון ירד. ואז הבנתי, רגע, אני צריך לחשוב על אלטרנטיבה, איך... אני בן אדם שמאוד אוהב לגדול, זה המשמעות שלי בחיים, בכל דבר שאני עוסק, בחיים האישיים, בעבודה, ואז אמרתי, רגע, בוא ניקח את כל מה שיש לי בחנות, ונעלה את זה לאינטרנט. אז בזמנו זה היה eBay, פתחנו אתר משלנו גם, על וורדפרס, ושמנו את כל המוצרים של החתולים וכלבים, והלך לא רע.
זה מוצרים שלך או מוצרים של מותגים אחרים?
זה מוצרים שלי, הייתי נוסע לסין.
וואו.
ועושה שזה כאן, כן, זה היה מסע, היה ממש תענוג לעשות את זה. הייתי נוסע לשם והייתי בשותפות עם אנשים שיש להם נטוורק שם. וממש עוברים בין שוק לשוק, זה לא כמו היום שאתה מגיע והכל ממוזג, שם הכל היה בלי מסגן, 40 ומשהו מעלות, גואנג'ו. יהיו, וכך סורסינג פרודקט, ומעלים הכל, עושים הכל אינאוס, ואחרי שנתיים החלטתי לחזור לארץ, אבא שלי חלה, אמרתי, אוקיי, צריכים באמת לעזור למשפחה, באתי לסעוד אותו, אחרי 3 חודשים הוא נפטר, ואמרתי, רגע, החיים פה נראה לי יותר טובים מארצות הברית. פתאום הייתי פה תקופה ארוכה, 3 חודשים, ראיתי באמת איך החיים, איך חיים פה את החיים, ודי התגעגעתי לזה. אז במנטליות שלי אני לא ישראלי ב-100%, כי גרתי שם המון שנים, אבל אני חושב שישראל יש לה, החיים פה הרבה יותר, בישראל חיים בשביל לחיות, בארצות הברית חיים בשביל הקריירה.
מעניין.
כן, ומרגישים את זה. אתה יודע, small talk שאתה עושה עם אנשים בארצות הברית, לא יהיה למשפחה. הוא יהיה ישר מה אתה עושה. אתה יודע, פה זה ילדים בני כמה, איפה, גנים, בתי ספר.
זה מאוד סיני דרך אגב גם הדבר הזה. כאילו, שמקדשים את התעסוקה בלבד.
כן. הגעתי למסקנה הזאת שאחד הביקורים שלי בישראל, מישהו שאל אותי, מה שלומי? וזה לא ראה אותי, אני ישר דיברתי על עבודה. ואז אני מבין, כאילו, לא, דיברתי, הוא שאל אותי על החיים האישיים שלי, ואני ישר דיברתי על העבודה.
באמת, מה שלומך?
כן.
מה שלומך?
ולא הייתי רגיל לזה. ואז הבנתי שזה משהו בככה, DNA האמריקאי, הוא לא באמת אותו DNA ישראלי, ואני היום נהנה משתי עולמות. אני נוסע, אני מתחכך עם עדיין עם ארצות הברית, כל הלקוחות שלנו בארצות הברית, בסוכנות, אז זה שחזרנו לישראל, אתה יודע, זה לא אומר שאנחנו עובדים פה, השותפים שלנו בארצות הברית, העובדים שלנו ב-UK, ספיין.
אבל רגע, קפצת איתי עכשיו 14 שנה קדימה.
כן,
תחזור איתי בבקשה ל-2010.
אוקיי.
התחלת למכור ב-2008 ככה קצת באיביי, אמזון גם עשית עם המוצרים שלך או רק איביי?
התחלנו, כן. התחלנו באיביי יותר חזק, גם אמזון. השותפים שלי התפרסו all over the place. אתה יודע, eBay, Amazon, אתר משלנו, content לצלם, הכל in-house, ואין עובדים, כאילו, אין עובדים. אני, כולם שם בארצות הברית, וכולם רוצים לאכול את כל העולם, והם ישראלים, וכל אחד יש לו עסק משלו, והתאגדנו בשביל לעשות את האי-קומרס לחיות. עשינו את כל התאוריות האפשרויות שאפשר, באמת, והיינו 5 שותפים, והבנתי שאני לא באמת יכול לעשות מה שאני, את החזון שרציתי, ואחרי 2 שנים שדברים לא התרוממו, אמרתי, אוקיי, אני הולך ליישם את כל מה שלא עבד, זה היה ברור לי, מההתחלה, אבל לא הולך להתעסק עם הכלבים, לא עם החתולים, לא רציתי להתחרות עם עם העסק שהקמנו ביחד, שעשינו, לא חשבתי שזה פייר, ואז התחלתי, נכנסתי, חיפשתי נישות, ומצאתי את זה ב-men fashion וב-toys.
איך מחפשים נישות בעולם של לפני איליום, לפני דאטה דייב, לפני ג'אנגל? איך עושים את זה? מה המחקר שעשית?
מה מעניין אותך? אתה יודע, אתה חייב לעסוק בסופו של דבר מה מעניין אותך, אתה לא יכול למכור משהו שאתה לא אוהב. אתה יודע, אני לוקח אותך לגיל 29-30, אתה מחפש את הפשן שלך בחיים, אתה יודע.
תכלס.
כן.
איזה טעויות? אתה אמרת, ושי עוד לא אמר כלום, אבל לא יודע אפילו איפה התחברתם באיזה רגע, אבל אמרת שעשית את כל הטעויות האפשריות, ואחר כך אמרת שאתה לא רוצה לעשות אותם טעויות, ולמדתם עם איזה טעויות עשית? אם יש איזשהו צ'קליסט ברור של זה?
כן, אני חושב שצריכים להתמקד, צריכים לעשות סדר עדיפויות, אתה יודע, שהכל צריך להיות מאוד מאוד מובנה, פירמידה, מה הדבר הכי חשוב, ושם כולם צריכים לעבוד ביחד. וכל אחד רצה משהו אחר, אחד רצה e-commerce באמזון, אחד רצה באתר, שזה המון המון עבודה בזמנו להקים אתר, זה לא כמו היום, לא היה את הטמפליטים, אתה יודע, היית עושה קודינג, היינו מדברים עם המפתח שעות ביום, מפתח שבכלל לא יודע אנגלית כמעט, באיזשהו מדינה עולם שלישי, זה מה שהיינו יכולים to afford ourselves, וכל אחד רוצה משהו אחר, וכל אחד מושך ואומר, אין בעיה, אין בעיה, הכל מסתדר, ואתה יודע, ובסוף שום דבר לא מסתדר. יש מחירות, אבל אין את העלייה, את הפריצה, שאתה פותח משהו חדש, יש פריצה אחרי מספר שבועות, אתה יודע, אתה מגדל משהו, אוקיי? והקמתי עסקים, וזה אני מתמקד גם עד היום. אני לא עובד בעסק, אני מפתח עסקים. וזה לא היה איזה שם. ואז הבנתי, אוקיי, כדאי שתצא מזה, תיפרד מזה, אתה לא יכול באמת לעשות את מה שאתה טוב בו. ואז פתחתי את המותג משלי, ואני זוכר, השקעתי 150 אלף דולר.
וואו.
ותוך 6 חודשים ראיתי את זה בחזרה.
סכום מטורף לאותה תקופה.
כן. ואז אמרתי, טוב, אם התחלתי במיין פאשן, מוצרים הייתי מאוד, מאוד אוהב אביזרים בארצות הברית, מנהטן, אתה יודע, כולם מתלבשים מאוד, מאוד שיק. ואז קצת גדלתי, התבגרתי, נולדה לי ילדה, ומצאתי את עצמי משחק איתה והולך לקנות מוצרים בחנויות. מוצרים שלאו דווקא אני אוהב, ואני אומר, זה אפשר לשפר, למה זה לא ככה וזה לא אחרת? ואז אמרתי, רגע, אולי אני אמציא מוצרים שקיימים, אבל לעשות אותם אחרת. ואז נבנה לי פשן באמת לקחת מוצרים מאפס, ואז הייתי נוסע לסין, נפגש עם, עם מפעלים ומסביר להם, למדתי סינית 1.5 שנה בשביל זה, ונהניתי לעשות צעצועים לילדים, שעד היום זה מה שאנחנו עושים, גם צעצועים לילדים וגם פשן, משחקים, והדבר הבא, אם אני הולך כמה שנים קדימה, אחת הלקוחות שלנו היום, ככה התקשרה אלינו לשיחת ייעוץ, כי יודעת ששי, אף שלי שינו שי, and Shai, maybe go ahead and continue.
I should tell my story.
Yeah.
אני התחל, השאלה זה היה מתי התחלנו ב-e-commerce, כן? אני בסוף 2004, אני התחלתי ב-eBay, היה לי סטים של קלפים של שחקני כדורסל, ורציתי לראות אם אפשר למכור אותם, רציתי לעשות קצת כסף בצד, וראיתי שזה הולך, שסיימתי למכור את כל הקלפים שהיו לי, אמרתי, אוקיי, מה עוד אפשר למכור? אבל לא היה לי שום דבר. התחלתי לחפש בחנויות, זה retail arbitrage. הלכתי לחנויות של Target, לראות אם מוצרים שם נמכרים ב-eBay. אז היו סטים של סכינים, שראיתי אפשר לקנות בטארגט ב-50 דולר, וב-eBay נמכרים ב-90 דולר. אז כל הסלון שלי היה מלא עם כמה מאות קופסאות של הסכינים האלה. הלכתי מטארגט לטארגט.
וואו. זה אתה מדבר על 2004-2005.
כן.
וואו.
אז לאט לאט זה התארדר, לא יכלתי ללכת לדואר ו-UPS כל יום. והיה לי בן דוד שהיה מוכר באמזון עם חברה גדולה, שהם אחד מה-distributors, לא יודע, אומרים את זה בברוקלין, של מוצרי חשמל, כמו שואבי אבק, מיקרוגל, דברים כאלה. והתחלתי למכור דרכם, אז זה היה כבר 2006, נכנסתי לאמזון דרכם, למדתי על אמזון, עוד פעם, זה לא היה מוצרי private label, זה היה כל מוצרים שאני קונה wholesale או מ-distributors גדולים, ואני התחלתי למכור דרכם באמזון, עד שפתחתי חשבון משלי באמזון, ואז התחלתי dropshipping באמזון. התחלתי למכור, הייתי אחד מהראשונים שמוכר פלאפונים באמזון בדרך dropshipping, וזה הבנתי מהר מאוד, אחרי שנה שאמזון סגרו את החשבון שלי. יש לי a love-hate relationship עם אמזון, כי הם סגרו לי את החשבון שלאיזה חצי שנה היה מרוויח לי $1,000 ביום רווח בחשבון הזה. עד דרך מכירת פלאפון עם דרופשיפינג. היו תקופות שהרווחתי $1,000 ביום. ואז עוד באותה תקופה שעשיתי עלייה לארץ ב-2008, אז אמזון סגרו את החשבון הזה. זה סיפור ארוך בפני עצמו, למה ואיך וזה. וזהו, ופה בארץ התחלתי לעבוד עם כל מיני סוכניות של Web Development של e-commerce, שבונים אתרים של e-commerce, ואני בדרך כלל התחום שלי היה פרסום בגוגל וכל זה, בשביל אתרי e-commerce. אז אני בא בנייה, כאילו, אז למדתי גם Google Ads ו-SEO וכל הדברים האלה ששייכים לקידום אתרים באינטרנט. ויום אחד לפני, אני חושב, 6 שנים, אמיר, correct me if I'm wrong. הכרתי את אמיר וראיתי את המוצרים שלו ו...
By the way, שי, אף פעם לא שמעתי אותך מדבר עברית, זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים עברית 6 שנים. אתם בולטו סוויץ' טו אנגליש.
אני חושב שבזכותנו אתם תוכלו לעבור לעברית, כי העברית שלו מעולה.
אוקיי, תודה. עברית מצוינת. אני חיפשתי CEO בחברה של הצעצועים. אחרי שנתיים שהקמתי אותה, אמרתי, אוקיי, אני לא יכול לנהל גם את זה וגם את זה, אני לא עובד, אני לא CEO, אני מקים ואני הולך לדבר הבא, אני מפתח, זה מי שאני. ואז ככה הכרתי את שי.
כן, that was the best day of my life.
And his wife.
מדהים, מדהים, יאללה.
וזהו, לי היה לי התלבטות עוד פעם עם אמזון להתחיל, וזה, יש לי כזה כאב מהעבר, מאמזון, אבל כשראיתי את המוצרים של אמיר, והחלטתי, אוקיי, אני אעבוד עם אמיר, ואז שאמיר, maybe you want to continue, איך הגענו להקים סוכנות?
לפני שנגיע לסוכנות, דווקא אותי מעניין לדעת מה התפתח, כי אם הגעת למצב שאמיר, אתה מחפש מנכ״ל לחברה הזאת, סביר להניח שהחברה הזאת התפוצצה גם באמזון וגם מעבר לאמזון. נכון?
לא, מעבר לאמזון לא הלכתי איתה, עם ה-fashion jewelry כן הלכתי, וחיפשתי לטויז. התפתחה, לא היה לי זמן, אני הייתי ממציא מוצרים, ולא היה לי זמן לנהל את זה. לא הייתי יכול להיות hands-on, אתה יודע, on PPC, uploading product, הייתי מדבר עם הצלם, למדתי גרפיקה אחרי, במהלך הצבא ואחרי הצבא, אז עשיתי הכל לבד, אתה יודע, לא הייתי יכול...
בן שואו קלאסי.
כן, ואז הבנתי, אוקיי, הבעיה שלי שאני לא יכול להתפתח, זה מצחיק, כשנולדה לי הילדה הראשונה, כשאני אמרה, יש לנו בעיה, אתה לא בבית. ואני בבית, זאת אומרת, אני כאילו, זה המשרה שלי בבית, אבל הבנתי שבאמת היא לא חובה אותי, אני כל הזמן בעשייה. וזה המצב שהבנתי שאני צריך CEO, ואז פניתי לשי, והלכתי לחפש את דרכי במקום אחר, במוצרים אחרים, בתוך הטויז, אבל קצת יותר ככה יותר מוצרים מתוחכמים, ושם בזבזתי את רוב הזמני. שי, continue?
כן, אז... אז התחלתי לעזור לאמיר לנהל את החשבונות באמזון, וראינו די מהר שהחשבון מתקדם ומחירות עולים, right? The sales are going up, the profits are improving, הרווח משתפר גם כן, ואני הייתי צריך להתחיל ללמוד על, כי אני בא מהעולם הפרסום, אז הייתי גם צריך להיכנס לכל הדברים האחרים שאני לא הייתי רגיל להם, כמו inventory management ופשוט איך להקים listing באמזון בדרך הנכונה. אז כל הדברים האלה, כאילו, כי זה היה שונה מאוד ב-2017 ממה שהייתי רגיל ב-2006 ו-2008.
בטח, גם בעצם זה שאתה מכרת מוצרים ידועים באמזון, זה רק לשים את האייסין שלהם, ואופה, מוצר עלה. פה אתה צריך לכתוב את דף המחירה, ויש חשיבות לכתיבה.
אני זוכר ברעיון עבודה, שי שאל אותי, מי מעלה את המוצר, מי כותב את המוצר, מי מסלם, אנחנו, אני ואתה, אני ואתה, אין אף אחד אחר.
אני רוצה לשאול שאלה, איך היית מגדיר את תפקיד המנכ״ל, כאילו אמיר בקטע הזה, את התפקיד של שי, ואיך הצלחת להגדיר את התפקיד הזה, היות וזה לא היה משהו ברור כל כך, וזה גם לא בדיוק ביזנס שהוא ברור בדיוק מה התפקיד המנכ״ל עושה. איך הצלחתם להגדיר את זה, ואיך הצלחתם לעבוד בשיתוף פעולה אחר כך מאותו רגע ועלה?
אז ידעתי מה הפוטנציאל של המותג, ראיתי שאנחנו כל הזמן בגדילה, וזה לא היה ברור מאליו, אז אמרתי, אוקיי, שי ואני נעשה כרגע די את הכל, ולאט לאט אמרתי לי, שי, אנחנו נוציא דברים החוצה, נביא יותר אנשים, נעשה outsourcing if needed, ואינבנטורי היום, שי לא עושה, כאילו, כל הדברים באמת ירדו משי, והיום הוא ה-CEO, אנשים אחרים עושים את ה-advertising, את ה-inventory management, כמובן שי יודע הכל ורואה הכל ונמצא בהכל, אבל מה שהבטחתי אני חושב שדי קיימתי, שבסופו של דבר הכל יצא החוצה, כי התחלנו כברנד private label, ואתה לא יכול להרשות לעצמך, המזומנים זה דבר שאתה מקדיש עכשיו לפתח מוצרים, וזה אני חושב, היום זה הדבר די הכי קשה שאנחנו חווים, גם אז היה קשה, אתה צריך לקחת בדג'ט של מינימום 6-10 אלף דולר, ולעשות משהו שיעבוד, שאמור למכור. ושם אני חושב שאנחנו באמת השתפשפנו, והבנו איך אנחנו יכולים להצליח עם כל מוצר שאנחנו נפתח, שמפתחים. ואז התחלנו להכין market analysis, להוריד את כל מי שמצליח וכל מי שלא מצליח באמזון, לראות למה הוא מצליח, לקרוא את כל הביקורות, אתה יודע, מה שהיום כולם עושים, היום יש לזה באמת כלים הרבה יותר פשוטים, ולחפש שם את ההזדמנות. וכמובן, אנחנו מחפשים איך אנחנו יכולים לשפר ולעשות מוצר דומה. אז היינו פוגעים 70-80%, והיום שיש את הסוכנות, אז יש פחות זמן לעבוד על launching new product, אבל עדיין אנחנו עושים את זה, ודי עושים הכל במקביל.
תגיד, אתם יכולים לתת לי שלושה דברים, שלושה, כי יש המון המון, אבל שלושה דברים עיקריים ומהותיים שהשתנו מאותה אמזון של 2010, 2012, 2014, לאמזון של 2024?
פעם הייתי אומר שאמזון זה מה זה קל, רק מורכב, זה הכל. כאילו באמת כל אחד יכול והייתי מלמד אנשים לעשות את זה. ולפני כמה שנים הבנתי שזה לא, זה לא כזה קל, לא כל אחד יכול לעשות את זה ולהצליח. אתה חייב ללמוד כל יום, לראות מה הטרנדינג באמזון, ללמוד את הפלטפורמה מחדש, מה עובד ומה לא עובד. ואנחנו חווים כל באמת כל שבוע וכל חודש שינויים די גדולים.
אני יכול להוסיף על זה ש אחד מהדברים הגדולים זה פשוט המידע שאמזון נותן עכשיו.
אוקיי.
שאז לא היה את המידע הזה, כמו the brand analytics, search query performance reports. גם עכשיו יש את האמזון מרקטינג קלאוד, שמגיע גם עם כל החלק של האמזון DSP, שזה החלק הפרסום שיותר
מחוץ לאמזון.
כן, בדיוק יותר רחב, עם כל מיני אודיינסס שאפשר
לדייק.
אבל רק המידע שהם נותנים עכשיו ב-Brand Analytics ו-Search Query Performance Reports ב-Seller Central, זה דברים שלפני כן היינו סומכים על right, third-party tools כמו Helium 10, Jungle Scout וזה, אבל לקבל את זה ישר מאמזון זה עוזר לעשות הרבה החלטות איזה keywords אנחנו רוצים לשים laser focus עליהם, איפה התחרות אוחז, יש גם את, את כל המידע שהם נותנים ב-brand metrics, ב-campaign manager שהולכים ב-PPC באמזון, יש את ה-brand metrics, brand impression share, שזה מראה איפה אתה בקטגוריה in comparison to the, your competitors. וזה דברים שלא היה לנו ב-2017 באמזון. הכל היה יותר, בוא ננסה ונראה אם זה יעבוד. עכשיו יכולים, בגלל שיש היום הרבה יותר תחרות באמזון, אנחנו צריכים להיות יותר, איך אומרים, laser focus על מה אנחנו רוצים לעשות, באיזה מילים אנחנו רוצים להצליח בהם, באיזה קטגוריה בכלל אני רוצה למכור בו. זה עוזר הרבה באנליסיס של הקטגוריות, שעכשיו יש לנו את המידע הזה באמזון. ועוד דבר ששונה לגמרי, זה פשוט איך בונים את הליסטינגס היום. היום יש לך את ה-A-plus content ו-brand story ו-premium A-plus content, שאני הבנתי, premium A-plus content זה היה רק לפעם, רק למותגים הגדולים.
רק לוונדורים.
Vendors.
העשירים.
העשירים.
בדיוק, והיום כולם עם ה-brand registry, עם אמזון יכול לעשות...
שאלנו לקוח אחד והסתכלנו על זה כאילו הוא אלוהים. לפני איזה 5 שנים הסוכנות.
אגב, בואו נפתח סוגריים רגע על הפרימיום A+, האם אתם חווים הצלחה אצל הלקוחות שלכם בפרימיום A+?
כן, כן, אבל זה תלוי. אני רואה הצלחה הרבה במוצרים שנגיד אם זה מוצר של electronics, של טכנולוגיה, ולא ברור כל כך איך להשתמש בו, אז לשים את הווידאו ב-A+ content שמסביר, ועכשיו יכולים לשים כמה וידאוים, נכון? יש לך את ה-scrolling banner שאתה יכול לשים וידאו אחרי וידאו, וזה מראה כל מיני use cases של איך להשתמש במוצר, אז זה עוזר הרבה למוצרים כאלה, גם מצד המחירות, אבל גם מצד ההחזרות. זה רואים, שאנשים רואים לפני שהם קונים איך להשתמש במוצר, נכון, אז אם הם קונים, הם כאילו פחות סיכוי שהם יחזירו את המוצר, נכון. בגלל שהם לא ידעו איך להשתמש בו, או שזה עובד ככה וככה. אז אנחנו יש חשבונות שראינו פחות החזרים אחרי ששמנו את הווידאוים בפרימיום A-plus content, ויש חשבונות שפשוט ראינו גם גדילה במחירות בגלל יכלנו להסביר יותר על המוצר בפרימיום A-plus content.
איזה יופי.
אבל יש גם חשבונות שלא ראינו שינוי גדול בין ה-A-plus content רגיל לפרימיום A-plus content.
זה מה שאנחנו חווים אצלנו, שאני, שוב, אולי באמת זה תלוי במוצר, אבל אני פחות מרגיש את ההשפעה של הפרימיום, חוץ מזה שזה נראה טוב יותר.
כן, נראה טוב יותר, לוקח יותר המקום על העמוד וזה, זה יותר מרשים. אבל כן, אני מסכים איתך, לא כל מוצר יראה שינוי גדול ב-conversion rate בגלל ה-premium A+.
בוא נגיד, השינוי הכי גדול זה אם יש לך A+ או אין לך A+.
אז בוא נהיה...
שאלה שלא קשורה, אתה מוכ... אלי, דבר.
לא, דבר, אני לא רוצה לקצוע אותך.
אני? מה? הלקוחות שלכם מוכרים בשווקים אחרים בחוץ לארצות הברית, או שאתם מתמקדים בארצות הברית בלבד?
גם אירופה. אנחנו מכרנו באירופה, התחלנו באירופה לפני, נראה לי, 9 שנים, 10 שנים, שלא היו כמעט מוכרים באירופה, ואז נהננו מאוד מהווליום, אבל זה היה סוג של walking in the dark, אתה יודע, אתה די הולך בחשיכה, אתה לא יודע מה אתה עושה, לא כמו היום, היום אמזון מוציא אימיילים על כל שינוי, על כל פיפס שהוא היה עושה, אז לא ידעת כלום. פשוט היו שולחים לך אימייל, תפתח חשבון באירופה, תמכור את המוצרים שלך באירופה, ותשתמש בפן, right? Pan EU.
Pan European.
Mm-hmm. Yeah, הסיוט של החיים שלי. ותפתח, תקשרו אולי, תפתח רק במדינה אחת, וכל ה-inventory going to sync with other marketplaces, you're going to manage the inventory, והכל מתנהל במקום אחד. אז לקחנו רואי חשבון, שהם המליצו, שהגיע מאמזון, ועשה לנו את החשבונאות, כמה אנחנו מוכרים בגרמניה, וכמה באירופה, ב-UK, ספרד, ספיין, איטלי, ומשהו קרה, שהווליום באירופה, היה בדיוק כמו הווליום בארצות הברית, שהייתי בשוק, שזה כאילו, איך אנחנו...
בטוח.
מה? כן?
מדהים.
ממש 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 לא ציפיתי, ואחרי נראה לי 4 שנים הגיעה המכה, HMRC דפק אצלנו בדלת באימייל ואמר, חבר'ה, לא שילמתם לנו מע"מ. סליחה, לא HMRC, הגרמנים. בגרמניה, ואז אמרתי, רגע, הרואה חשבון שלנו שולח לנו כמה לשלם ואנחנו משלמים. כן, אבל שילמתם לא לנו, שילמתם את זה במקום אחד. אז אמרתי, אין לי מושג מה הוא עשה עם זה. ואז אני מתחיל לחפור ואני רואה שהוא שילם כל המחירות ב-UK, מחירות של פניה הוא שילם ב-UK, מחירות של ספרד הוא שילם ב-UK, מחירות של איטליה הוא שילם ב-UK. לך עכשיו תבקש 110 אלף דולר מ-UK, שיחזירו לך את זה, כי אתה צריך, חייב את זה לגרמנים.
וואו, איזה סיוט.
כן, ומכתבים ועורכי דינים שאמרו לי, תשמע, רק המחיר שאתה תשלם לנו יהיה יותר, יהיה לך יותר יקר ממה שאתה... מ-110 אלף דולר. ושילמנו את הכסף הזה, ותוך כדי שאנחנו משלמים את הכסף הזה, אני מקבל טלפון מ-HMRC ב-UK, מהמס הכנסה, ואומרים, פותחים נגדך אודיט. אמרתי לה, אודיט עליי, אני שילמתי לכם 110 אלף דולר יותר, איך אתם פותחים לי אודיט? היא אומרת, בדיוק בגלל זה פותחים לך אודיט להחזיר לך את הכסף. החשבון שלהם הראה ששילמנו 65 אלף יותר, זה מה שראינו לצערי.
גם טוב.
לא יודע איפה היתר, לקחנו שתי רואי חשבון שינסו להבין איפה הכסף הלך לאיבוד. שתי רואי חשבון במקביל, לא קשורים אחד לשני, הביאו מספרים שונים לחלוטין. אחד מהשני, ואז אני בשעה, אמרתי לשעה, אנחנו חייבים לעשות את זה בעצמנו, ואנחנו הבאנו את המספרים הכי מדויקים, ועדיין לא הצלחנו להביא את הכסף. אז יש שם איזה 60 אלף הפסד.
אם מישהו שומע אותנו ומעוניין לקחת על עצמו אחריות, לשחרר את ה-60 אלף האלה, אני בשם אמיר ושי מבטיח לכם אחוזים מה...
אני רק, העצה שלי, של לקרוא את האותיות הקטנות, לבדוק, היום אמזון כן משחרר את המידע, אז אמזון לא שלח שום דבר, לא ידעת את הדברים האלה. עד היום אני חושב, הרבה אומרים שהם מהלקוחות שלנו, שנעשה את זה בשבילהם, אני מסביר להם שזה לא כזה פשוט. יש דרכים אחרות יותר קלות לעשות.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על האג'נסי. ראינו שיש לנו כבר את היכולות לייצר את הדברים בעצמנו, יש כבר צוות שעומד טוב. החלטתם לפתוח סוכנות. איזה סוג של לקוחות אתם לוקחים?
אני אתחיל. אז אנחנו, כל לקוח שמפנה... בוא נתחיל את זה ככה, שהתחלנו עם אמזון, אמרנו, אנחנו צריכים להיות, לקבל רישיונות. כן, אנחנו לא פשוט יכולים לפתוח סוכנות, אז הגשנו מעמדות לאמזון סרוויס פרוביידר, ועמדנו במבחנים שלהם, וכל עובד שאנחנו לוקחים צריך לעמוד במבחנים שלהם, אז אם זה במנג'מנט, אם זה באדברטייזינג, בכל תחום, וצריכים לחדש את הרישיונות האלה כל שנה. ואז אמזון התחיל לפנות אלינו לקוחות, ולקוחות מנטוורק של אמריקאים, של ארצות הברית.
ברגע שהפכתם, קיבלתם את ה-SPN, אז התחלתם לקבל לקוחות מאמזון.
כן.
יפה.
אז הלקוחות שלנו אמריקאים, אין לנו לקוחות ישראלים.
לא, אבל לא מדבר על כאילו איזה סוג של לקוחות, האם זה חברות, האם זה יוניליבר שרוצים שתעזור להם למכור, או שזה עמית שיש לו פרייבט לייבל וצריך סיוע?
גם וגם.
תראי, למה אתה מספר סודות? סתם, סתם.
הכל פתוח פה.
לא, לא, זה שקר, אבל לא משנה, כן?
לפני שבוע בא לנו בחור בן 21 עם פרייבט לייבל, שזה היה מצחיק, הוא לא פתח את המסך, לא ידעתי מי אני מדבר, אני הייתי בטוח שאני מדבר עם מישהו בן 60, עם בעל ממון והרבה כסף, ואמרתי, שמע, אנחנו עומדים לעבוד ביחד, אני צריך לראות עם מי אני עובד, ואז אני רואה ילד, ואז אני אומר,
אוקיי. ילד, איפה אבא שלך?
ואני חייב להגיד שהוא דיבר די אנגלית ממש ממש טובה ברמה של באמת שאני לא יודע איפה הוא למד שהצליח ככה to trick us, ואז כזה עברתי איתו, שמה, מה התזרים המזומנים שלך? האם אתה יכול afford it? אתה מבין שבשישה חודשים הראשונים אתה will be lucky if you're going to break even. אז אנחנו מקבלים מהכל, באמת, באמת, הכל מהכל, אבל אנחנו עושים אודיט, מי שבא עם חשבון באמזון, אנחנו עושים אודיט לא רק לאדברטייזינג, אלא גם מחקר שוק, שבאמת לראות איפה אנחנו יכולים למקם אותו בתוך אמזון. היום עושים סוג של פאי, מורידים את כל המוכרים באמזון, מי מצליח ומי לא מצליח ולמה לא הצליחו, ואם באמת אנחנו יכולים להצליח עם החשבון הזה, עם המוצר שלו, יכול להצליח, מה המוצר שלו נותן שאחרים לא, ואם זה נותן אותו דבר, אז באמת, האם זה מחיר, האם זה ריוויים, האם הוא מגיע עם בג'ט ענק של פרסום, ולפי זה אנחנו יודעים אם אנחנו לוקחים או לא לוקחים. אנחנו די עושים...
זאת אומרת, אתם לא מסתכלים רק על הפרסום, אלא אתם מסתכלים, אתם אג'נסי שמסתכל 360, גם על האורגני, גם על הנישה, גם על
השם. ממש ממש 360, יש לקוחות שבאים אלינו, אין להם מחסן בכלל, המוצר שלהם בכלל לא באינטרנט, אנחנו דואגים להם לרואי חשבון, למחסנים, לשילוח, ללוגיסטיקה, ממש A to Z. אנחנו המון שנים בתחום שאנחנו כבר מכירים את כולם, את הטובים ביותר, עשינו את הטעויות כמו שכבר הבנת, יכולים להגיד להם מה דרך המלך.
לא, אבל, זה... אבל אמרת משפט שאני מאוד מאוד מתחבר אליו ומאוד מעריך אותו. אנחנו עושים להם אודיט, ואנחנו מחליטים אם אנחנו יכולים לקחת אותם או לא. אנחנו רוצים לקחת אותם. זאת אומרת, אתם לא אייג'נסי שאומר, יאללה, מי שמוכן לשלם לי, אני לוקח אותו, אלא האם אני באמת יכול לקחת אותו מנקודה A לנקודה B?
זהו, על זה שילמתי שדובדבני, לא דובדבני עצמו, האנשים שעובדים אצלו די ירדו עליי על זה, ונתנו לי בראש. וכן, זה צ'אלנג', האם אנחנו לוקחים או לא לוקחים. כן, הלקוחות שלנו, אני תמיד אומר, הלקוחות שלנו נשארים איתנו רק בזכות זה. כי כל שנה אנחנו מוציאים להם דוח, נקרא לזה בעברית, דוח גדילה, דוח פוטנציאל, שי, roadmap, podcast, exactly. איפה אנחנו רואים אותם כל קווטר ובכל השנה. וזה היעדים, והיעדים גם חייבים להשתנות כל חודש, מה עובד ומה לא עובד. לצוות שלנו יש שיחה שבועית, שי מנהל אותה, מה עשיתם השבוע, עבד, לא עבד, לעבור הלאה, או לחזק את מה שכן עבד. אז אותו דבר, מה שאנחנו עושים כל שבוע, אנחנו עושים כל שנה וכל רבעון, וכך אנחנו מצליחים באמת שהלקוחות שלנו יישארו אותנו לטווח ארוך, ולא היה לנו לקוח שעזב אותנו, חוץ מאחד שנגמר לו הבאג'ט, וכמו שהבנת, היום אני שואל טוב טוב, אם יש תזרים מזומנים, כי לא כל אחד מבין את זה שללכת לעשות e-commerce הוא צריך לבזבז ככה על advertising, ככה על inventory, וגם לא להתפרנס באותו זמן.
נשמע מדהים. באמת?
בקיצור, אנחנו מסתכלים, אנחנו לפני שלוקחים קליינט או מחליטים, אנחנו עושים את כל ה-market analysis על המוצר, ובכלל רואים אם זה שייך לטווח ארוך. והוא יהיה קליינט שלנו. אנחנו לא רוצים מישהו 3-4 חודשים יהיה איתנו וזהו. אנחנו רוצים קליינט שאנחנו נגדל איתו.
כי הרבה יותר קל והרבה יותר זול לגייס את הלקוח הראשון, הרבה יותר קל לשמר אותו מאשר לגייס לקוח חדש.
כן, ואני רק רציתי להוסיף, בזה שאנחנו עושים הכל מ-A to Z באמזון, זה מייצר הרבה יותר עבודה בשבילנו, אבל יש בזה יתרון גדול, אם נגיד לדוגמה, אם אני רק עושה פרסום באמזון, אני רק מתעסק ב-PPC וכל הפרסומים, ואין לי שום, אין לי שום יד על הליסטינג עצמו, איך הליסטינג עושה, איך ה-conversion rate של הליסטינג, אם התמונה טוב, if the main image is good or not, if it's converting well, if it, the Amazon store you have, all the content on the listing, אתה יכול לפרסם מהיום עד שנה הבאה והמחיר זה לא יעבוד טוב אם אתה לא מתקן את הדברים האחרים. וחוץ מזה, בגלל שאנחנו רוצים לגדול עם הקליינט, מה שאנחנו מסתכלים דבר ראשון זה הרווח, לא רק המחירות באמזון. אנחנו מסתכלים מה החשבון הזה מרוויח כל חודש. אם אנחנו עושים מצוין בפרסום אבל הקליינט מפסיד בגלל עכשיו אמזון שם inventory placement fees והוא לא יודע איך לנהל את הסחורה שלו ואני פרסמתי והוא מכר את כל המוצר, זהו, אין לו יותר סחורה באמזון, אז מה זה עזר? עכשיו צריכים לחכות לסחורה ולהתחיל מאפס. אז בגלל זה, בגלל שיש לנו, בגלל שאנחנו עוזרים גם באינבנטורי וגם בליסטינג אופטימיזיישן וגם בבנייה של החנות באמזון ואמזון פוסטס וביחד עם הפרסום, אז זה נותן לנו יתרון בזה שאנחנו עוזרים בכל חלק לראות שהוא באמת יהיה רווחי.
בדיוק, הכל משלב, משתלב אחד בשני. אם אתה לא תשנה את הכותרת כמו שצריך ולא תעשה את המחיר הנכון, אז ה-CTR יהיה נמוך והפרסום לא ימיר כמו שצריך ואז זה לא רלוונטי.
אני אתן דוגמה מה זה רלוונטית, עד כמה אנחנו עושים הכל הוליסטי וכמה הכל מאוד מאוד וייד, רחב. לי אין אין זון על אמזון, אוקיי? אני עובד על הכל, עובד על פיתוח, הכל מהכל. ולפני כמה חודשים, שי וברקי, שהוא מנהל חשבון של אחד המותגים, אומר, שמע, לקחנו חשבון מ-700 אלף בשנה, למיליון נקודה חמש, והיא לא מרוצה. היא לא רווחית מספיק. אחרי שנה, שכאילו זה, איך אפשר להתלונן? מסתכלים על ה-advertising cost, כן, הוא יותר גדול, אבל הריטיין היא צריכה להיות יותר רווחית, כי הורדנו לה את האקוס. האקוס היה לא נורמלי, מ-60 או 70, שי, remind me, הורדנו לה איזה
ל-30
ומאי. 26, 25. 26, אפילו לא ידעתי, יפה. עבודה טובה, תגיד לברקי. בקיצור, היא אמורה להיות יותר רווחית, אבל היא רוצה לסגור את העסק, אין לה מזומנים. אז אמרתי, טוב, תביא אותה לשיחה, אני צריך לראות מה קורה שם. ואז מסתבר שהיא אנטרופנור, אישה לבד שמנהלת עסק כזה גדול, והיא לא רק באמזון, מתחילה לסדר את הכסף. על מוצרים חדשים, על פרסום מחוץ לאמזון, והיא לא יודעת איפה היא מדממת. אז הייתי צריך לעבור איתה דבר, דבר, תסגרי את זה, תסגרי את זה, תסגרי את זה, איפה שהדברים עובדים, רק שמה אנחנו נלחץ. רואי את הסושל מידיה שלו, קונברטינג, ו-5,000 שלו, לא עושה כלום. ואני חושב שיש אנשים שבאמת לא מודעים לכל הדברים שהם צריכים ושהם עושים.
אני לגמרי מסכים.
נגיד, דווקא בקליינט הזו, ראינו שהתחילה להפסיד הרבה כסף ב-FBA fees, בגלל הם שינו את הפאקג'ינג, הם שמו את זה בכזה שקית, ולמוצר כזה קטן, זה היה בשקית כזה גדול.
אז למה זה מודדים לפי זה? כן,
כן, ב-FBA הם מודדים לפי השקית, לא לפי המוצר. נכון. אז היא, במקום לשלם $3.5 ל-FBA fee, זה פתאום עלה ל-$6.5, $7 FBA fee. אז זה דברים ש... כאילו אפילו לא אמרו לנו שהם משנים את הפאקג'ינג, זה היה פשוט יותר קל, ואנחנו פתאום רואים מפסידה כסף.
לכן יש ערך גדול באמת ל-360. חברים, אנחנו ממש ממש מתקרבים לסוף של הפרק, ויש לנו איזו שאלה קבועה, שאנחנו שואלים את כל האורחים שלנו, ועכשיו אנחנו נשמע שתי תשובות, אבל בקצרה, אם הייתם זוכים מחר ב$10 מיליון נטו, חשבון הבנק, מה הייתם עושים איתם?
go first, Amir, if you want.
משקיע ב-S&P 500, הכפילויות של 2.
לא?
פשוט, קל. אין ביטקוין וכאלה, לא.
לא, S&P 500 כפול 2, הלוואי והייתי שומע את ההצעה של אבא שלי נתן לי זכרונו לברכה לפני, ב-2008.
מדהים. שי?
אז דבר ראשון, $10 מיליון, 10% אני נותן לצדקה.
כן.
אחר כך אני סומך על אמיר, אז אולי אני אתייעץ איתו על S&P 500 ועושים את זה בדיוק, ואז אולי לקנות דירה לכל ילד, 6 ילדים, אז אני כבר ישקיע בזה.
כן, ואם זה בישראל אז יכול להיות ש$10 מיליון לא יספיקו לך.
זה נכון,
לחשוב. אולי סדריק לשאלה. חברים, תודה, תודה, תודה רבה על הזמן, על הסיפור, על המסע שעברתם. זה נשמע סופר סופר מעניין, ואין לי ספק שאתם תמשיכו לרוב. שיהיה המון המון בהצלחה.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה, תודה לכם.
ביי. יאללה, ביי ביי.
ביי ביי.